הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד. עם גולן ג'אמבר ורינה איילינגו רליק.
שבוע טוב, רינה.
שבוע טוב, גולן.
מה שלומך?
מורכב.
כן, אני מניח שזה ישפיע על התוכנית שלנו היום, אבל בוא נגיד קודם כל, שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, וכמובן למי שכאן לצידי, לרינה אלינגו רליק.
שלום, שלום.
אנחנו כאן בתוכנית נוספת אחרי איזושהי פגרה קצרה, בה לא שידרנו את התוכנית. אנחנו כאן בצבע אחר, מגזין העוסק בנושאים אקטואליים, חברה, תרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית נחשוף אתכם להיסטוריה, לתרבות ולמורשת של הקהילה האתיופית. אנחנו כמובן משדרים כאן מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. והיום בתוכנית מטבע הדברים אנחנו נעסוק במקרה הטרגי בו קיפח את חייו סלומון טקה, זכרונו לברכה, במפגש עם שוטר שלא היה בתפקיד. כפי שכבר ידוע היום, שכל הנושא הזה הוביל להפגנות וזעם, אבל אולי עוד לפני זה איזשהו
בדיוק.
משהו
קודם,
שלה, נכון?
נכון, קודם אני אדייק, אנחנו נעסוק לא במקרה עצמו, אלא בהשלכות שלו, במחאה שפרצה בעקבותיו, בהקשרים היותר רחבים ויותר כלליים. אני אגיד שאני מייצגת בתיק הזה מטעם משפחת טקה, ביחד עם הקליניקה לקידום שוויון, אבל התוכנית הזאת כאמור...
מייצגת את המשפחה.
מייצגת את המשפחה, אבל כן. התוכנית הזאת כאמור לא תעסוק בפרטי המקרה באופן... זאת אומרת, זה ברור וזה מתבקש. אנחנו נעסוק בהיבטים הכלליים שהם מרכזיים וחשובים לא פחות, וכל מה שאני אומרת פה נאמר על דעתי האישית בלבד.
מעולה. אז אחרי שאמרנו את כל זה, נגיד שבאמת התוכנית היום תעסוק ככה במעטפת ובכל הדברים אולי שהובילו בסוף למקרים האלה שראינו ברחובות. אני חושב שסולומון טקה היה בסוף אולי, כמו שאומרים, הקש ששבר את גב הגמל, אבל זה לא בהכרח רק האישו. ולטובת הנושא הזה אנחנו נדבר גם עם אלעד פקדו, שהוא מפיק מוזיקלי, והחליט לקחת את הזעם ואת מה שהוא הרגיש ליצירה, ואנחנו נשמע יותר מאוחר את השיר שלו ושל חברי ההרכב. ואנחנו נדבר גם עם...
אנחנו נדבר גם עם בתיה דרורי, נכון. סבהת, שתחלוק איתנו את התחושות האישיות שלה ואת האופן שבו היא מתרשמת שהקרובים אליה וחווים את השבר הזה שפקד אותנו לאחרונה. ונשמע ממנה גם על התחושות, גם על הרשמים ומחשבות על המשך המאבק.
כן, אבל כמו תמיד, אנחנו נשמור מקום וזמן גם למוזיקה טובה וגם לפינת הפתגם והידעת, אבל כל זה יהיה לנו בהמשך מיד אחרות. הרדיו בינתחומי. בינתחומי. אז רינה, אני הייתי רוצה דווקא להקדיש את הדקות הקרובות ככה, כדי לדבר קצת על התחושות. את ואני נמנים על הקהילה... קהילת יוצאי אתיופיה, ואני חושב שאין בית בישראל שלא ראה או שמע את המקרה של סלומון טקה, ולא הרגיש או עמד בפקקים לצורך העניין, כתוצאה מכל הזעם הזה שהתפרץ ויצא בכל מיני צורות ובעיקר ברחובות. איך את מרגישה? איך את רינה?
אז כמו שאמרת, הפרמטר המשמעותי ביותר, אני חושבת ש... מכתיב את התחושות סביב הנושא הזה, הוא באמת ההשתייכות הקבוצתית. כמו שאמרת, אנחנו נמנים על יוצאי אתיופיה בישראל, וזה נקודה, זו נקודה מרכזית. זאת אומרת, התחושה היא שהחומרה של הסיפור הזה לא נחוות באותו אופן על ידי מי שהם יוצאי אתיופיה ועל ידי מי שאינם יוצאי אתיופיה. אחד הדברים המרכזיים שלי בולטים בתוך כל השיח הזה הוא באמת הקושי להסביר מצד אחד ולהבין מהצד השני את המצוקה האמיתית שיוצאי אתיופיה מתמודדים איתה, לא בצדק. לא בצדק, כלומר, אנחנו מדברים פה על איזושהי תופעה שהיא מאוד ברורה, מאוד נוכחת, מאוד קיימת, גם ברמת המציאות שאנחנו חווים, אבל מעבר לזה, גם ברמת הנתונים והעובדות. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איזשהם תחושות או אמירות בעלמה. יש לדבר הזה רגליים, אנחנו, כל מקבלי ההחלטות מכירים את הנתונים.
כן, ובכל זאת.
ובכל זאת, וזה בדיוק, ועל זה בדיוק אני מתעכבת, ובכל זאת, יש איזושהי תחושה שזה לא באמת מצדיק, לא, מעבר לזה שזה לא מאבק של כולם, שזה לא מצדיק איזשהו טיפול מערכתי, שהאדמה לא בוערת, שלא קורה פה משהו שהוא בלתי נסלח, ומשהו שהוא חסר כל הצדקה וכל היגיון, ופגיעה אמיתית בזכויות בסיסיות של אוכלוסייה שלמה. והמסר הזה משום מה לא מצליח להיות מועבר כמו שצריך, ואני חושבת שזאת אחת הבעיות המרכזיות. עצם הלגיטימציה להעלות את הנושאים האלה ולדרוש פתרונות עבורם היא מוטלת בספק כשמדובר ביוצאי אתיופיה. כאילו השיח על גזענות הוא שיח שהוא בא ממקום של לעשות איזושהי טובה או איזשהו חסד עם אוכלוסייה, ולא מדובר בעצם בזכות שהיא בסיסית ושאין בכלל חולק
אני שואל למה את כאילו מתפלט. זאת אומרת, שאנחנו יוצאים רגע לרחוב ומסתכלים רגע על החברה הישראלית, אנחנו רואים שהרוב לא איתנו, בסדר? אני במרכאות אומר את זה. אז זאת אומרת, איך את מסבירה את זה? למה נושא שכמו שאת אומרת, הוא כל כך ברור, הוא כל כך משתקף מנתונים כאלה ואחרים, ועדיין החברה הישראלית, לא יודע להגיד אם ברובה, אבל חלקים לא קטנים ממנה, לא שותפים לתחושות שאת מתארת, ואנחנו ראינו את זה גם בהפגנות ובממומות שהיו, שאנשים לא הצטרפו. זאת אומרת, הייתה יותר ביקורת על הדרך שבה מכינו, ופחות על המהות, מה שאת מתארת
נכון,
כאן.
נכון, נכון. ואני חושבת שהעובדה שאנחנו נמצאים במקום הזה, מעידה, על כשל בהעברת המסרים שמדינה דמוקרטית צריכה להעביר לאזרחיה, כשל בנורמה שהמדינה אחראית לייצר ולאכוף אותה. כשאנחנו מדברים על גזענות ועל כל הטיפול המערכתי בתופעה הזאת, אנחנו רואים שלמעשה מדובר בהצהרות ובאיזה שהן אמירות כלליות שבסופו של דבר לא מחלחלות לשטח, וזו אחת התוצאות. זאת אומרת, אם הייתה אמירה חד משמעית שהגזענות היא לא מקובלת במדינת ישראל, שאנחנו לא מוכנים ולא נותנים יד להתבטאויות אסירות, למעשים אסורים, לאפליה בכל הרמות, הציבור שיושב בבית לא היה מרשה לעצמו להתבטא באופן שהוא חד וחלק לא מתיישב עם העמדות האלה.
שאלה אם בכל זאת.
כן.
על סמך הדברים שאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם באמת היה בכל זאת הצדקה למרות שראינו? זאת אומרת, זה מצדיק להעמיד אנשים בפקקים 5 ו-6 ו-7 ואולי גם יותר שעות, לסגור צירים מרכזיים ולהניש את כל הציבור, ואני עוד לא מדבר בכלל על האלימות, כן? אני לא מדבר על האלימות שהייתה שם, שראינו שהופכים מכוניות, ששורפים, בחלק מהמקרים גם אפילו היו בקבוקי תבערה. זאת אומרת, השאלה אם זה התדמית שאנחנו מנסים להשיג, והאם אנחנו לא מייצרים או לא משיגים תוצאה הפוכה ממה שאנחנו כיוונו אליה.
אז אני אגיד לך, קודם כל, לא מדובר, וזה מאוד חשוב להבהיר. המחאה הזו שפרצה לא הייתה מחאה מתוכננת, היא לא הייתה מחאה שבמסגרתה ישבו אנשים ובחרו באופן מודע ומכוון להתנהל בצורה שהמחאה הזו התנהלה למעשה. לא. זאת הייתה מחאה ספונטנית שאנשים רבים הרגישו מהבטן שהם לא יכולים לשאת את החרפה הזאת, שהם לא מסוגלים להסכים לעמדה הזו שמשתקפת במציאות, כמו שדיברתי עליה קודם, ויצאו למחות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כן. אילו כלים עומדים לאזרח במדינה דמוקרטית שלא מקבל את הזכויות הבסיסיות שלו למחות או לשנות את המציאות שלו? הרי אנחנו מבינים...
אני חושב שהשאלה שאלתה מהציבור, כן, אם תתני לי רגע לנסות להיות הדובר של הציבור, אני לא חושב שהייתה טענה לעצם המחאה עצמה. כלומר, אנשים מבינים כשבן אדם רע לו, והדברים לא מתקיימים כפי שהוא רוצה ומייחל, אז זה לגיטימי, אנחנו רואים לא מעט הפגנות, כן? זאת אומרת, אף אחד לא בא בטענה לעצם מהות ההפגנה,
כן.
אלא לאלימות ולדרך שבה התנהלה. זאת אומרת, אני עושה רגע הפרדה בין ההפגנה עצמה לבין איך שהיא, בסדר, בחלקים ממנה.
כן.
אוקיי? זה לא הייתה כל ההפגנה, אבל בחלקים ממנה כן. אפשר להתעלם מהאלימות.
אז אני מבינה את השאלה, ואני רוצה להגיד לך שההפרדה הזאת היא הפרדה מלאכותית. היא הפרדה שכדי לעשות אותה, אתה צריך להיות לכתחילה בעמדה שבאה ואומרת, הזכויות שלך הן לגיטימיות עד שלב מסוים. זאת העמדה שמשתקפת מאחורי העמידה הזאת, ואני אסביר. מאחורי העמדה הזאת ואני אסביר. כי כשאוכלוסייה עושה את כל מה שביכולתה כדי למחות ולתקן את המצב שבו היא שרויה, למעלה מ-40 שנה, שורה של מחאות, שורה של הפגנות ושורה של מעשים, זאת אומרת, הייתה פה לפני המחאה הזאת, הייתה גם המחאה ממלכתית ומסודרת, וגם דרך ארוכה של שיתוף פעולה עם הרשויות. נעשה פה גם הליך של דרך חדשה, וגם הליך של דוח ועדת פלמור. היה פה שיתוף פעולה. היה פה שיתוף פעולה, ולכן אי אפשר לומר שהקהילה לא עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות כדי לפתור את הבעיה. הקהילה, קהילת יוצאי אתיופיה, עשתה מעל ומעבר כדי לפתור את הבעיה.
השאלה אם פותרים בעיה באלימות.
לא, אז אני אומרת, אוזלת היד של הרשויות היא שאחראית לתוצאה הזאת. הביקורת על המחאה, על האופן שבו היא התנהלה, היא ביקורת נכונה. היא רק לא מופנית לכיוון הנכון, מפני שהאחריות לדבר הזה, לעובדה שאנשים מרגישים שאין להם עוד אפשרות להביע את מחאתם, פרט ליציאה לרחובות, יציאה ספונטנית, העצם זה כשלעצמו היה צריך לגרום לאנשים להבין שהביקורת צריכה להיות מופנית אך ורק לכיוון קובעי המדיניות, ואתה יודע מה? אולי גם אפילו לעצמם, כי זה שהחברה מתנהלת בצורה הזאת, והציבור לא יוצא ואומר, אנחנו לא מוכנים להתנהל במצב הזה, אנחנו לא מוכנים שיש אזרחים במדינת ישראל שלא מקבלים את הזכויות שלהם, וזכויותיהם נרמסות פעם אחר פעם, בצורה בוטה, מבלי שאנחנו עושים מעשה, ומבלי שאנחנו מתקנים את המצב, זו אחריות של כולם, ולכן, מי שיש לו ביקורת על האלימות שהייתה, צריך להפנות אותה למקום הנכון. נכון, וזה לקובע המדיניות, ולשאול את עצמו האם הוא עשה מספיק לתרום למאבק הזה, לפני שהוא בא ומבקר את ההתנהגות של המוחים. זאת לא הנקודה המרכזית פה. מה שהיה צריך להיות פה, הדיון האמיתי שהיה צריך להתקיים פה, זה דיון בתופעה עצמה, זה דיון באיך מתקבלות החלטות בחברה שהיא חברה מוטה.
אז אולי בזה נכשלו, בלהסביר? כלומר,
לחלוטין.
כי אנשים ראו רק את הקצה, ראו
לחלוטין.
את האלימות, ולא ראו את מה שהוביל ואת כל מה שהציץ.
קודם כל, אני לא בטוחה שאנשים לא ראו. אני חושבת שיותר מדויק זה שאנשים...
אם אני שואל את עצמי, האם האדם הסביר, בסדר?
האדם הסביר,
הוא מכיר... זה שיושב במשרד,
מכיר...
במסגנים,
כן.
האם הוא מכיר את כל המקרה הגזענות, את כל האפליה שמתקיימת כלפי הקהילה האתיופית, והאם הוא רואה את התהליך הזה שנוצר, שזה היה איזה, כמו שתה לחץ כזה שבסוף התפוצץ, האם הוא מכיר את זה? הוא רואה בסוף
כן.
הוא רואה בסוף את העובדה שבסוף הוא עמד בפקקים, שהייתה אלימות, ואת זה הוא רואה. זאת אומרת,
נכון, אז זה הוא רואה, ואני חושבת שזה כישלון חרוץ שלנו כחברה, שהנושאים האלה לא מספיק עולים על סדר היום, ואני חושבת, כמו שאמרתי, שהאחריות בעניין הזה עומדת לפתחם של מקבלי ההחלטות, ויש פה שיתוף אשמים נקרא לזה. אנחנו מכירים גם דוחות של מבקר המדינה בנושא של חינוך, למשל, למניעת גזענות ולחיים משותפים, תוכניות שנמצאות במדף שנים רבות, בשורה של ועדות שהתכנסו והחלטות, ויש נהלים בעניין הזה, הדבר הזה לא מיושם. וזה לא הדוח היחיד שאומר את זה. זאת אומרת, כן, יש לדבר הזה רגליים, אבל כמו שאתה אומר, הציבור לא מכיר את הנתונים.
אז מה השגנו? אני שואל אותך, רינה.
כן.
בסדר? היו הפגנות, לא יודע, יחזרו, לא יחזרו. קשה ומוקדם לדעת. מה הצלחנו להשיג?
אני לא יודעת לומר לך. אני באמת ובתמים לא יודעת לומר לך, מפני שהתוצאה של הדבר הזה היא תלויה בנכונות של מקבלי ההחלטות, ובאומץ של מנהיגים, לתקן את המצב הזה. זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות אותו לבד. אנחנו האזרחים, ואני מדברת בתור אזרחית, אנחנו האזרחים יכולים להעלות את הנושאים החשובים האלה על סדר היום, אנחנו לא צריכים גם להעלות אותם בצורה, המצב לא צריך להגיע לזה שרק מחאה מעלה את הנושא הזה לסדר היום, הנושא הזה קיים, הוא נוכח, ומי שצריך לטפל בו יודע שהוא צריך לטפל בו, יודע ומכיר את היכולות ואת הסמכויות ואת האפשרויות לעשות את זה, וההימנעות מלטפל בזה היא אמירה חד משמעית. וכשאתה שואל אותי מה השגנו, אז אני אומרת לך בכנות, אני לא יודעת, מפני שזה לא תלוי כאמור בנו. להגיד לך שהיה צריך לנהל את זה אחרת, שהיה צריך לעשות דברים אחרת, עוד פעם, זו מחאה ספונטנית, וכמובן שיחד, having that said, אנחנו, כמובן, אנחנו, אני, לא מעודדת אלימות, בוודאי לא, אנחנו הרי קובלים נגד האלימות, זאת אומרת, זה ברור שזו לא המטרה. המטרה היא להעלות את הנושא לסדר היום, ובזה צריך להתמקד עכשיו. הקריאה של הציבור, גם של יוצאי אתיופיה וגם של אחרים, צריכה להיות בכיוון הזה. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי רוב הציבור, אני רוצה להגיד לך שאני לא בטוחה מה רוב הציבור חושב. אני חושבת שמאוד קשה להיאבק מאבק כשאתה לא רואה ולא מבין את הרלוונטיות של המאבק הזה אליך. ומי שנמצא ומסתתר במרכאות מתחת לאור לבן, לא מבין שהפריבילגיה שהוא זוכה לה היא פריבילגיה בכלל, מפני שאין לו אפשרות להשוות את זה לחוויית חיים אחרת. אז הוא חושב שהמצב הנתון מבחינתו הוא אותו מצב שאליו זוכים כל שאר האנשים. זו כמובן לא המציאות של אנשים אחרים, והייתי שמחה לשמוע את הרוב הדומם שלא מכיר מתעניין, וכדי שלרוב הזה תהיה גישה למידע, זו אחריות גם של גורמי התקשורת ושל גורמים אחרים להעלות את הנושאים האלה, לידע את הציבור, ללמד אותו, לחנך אותו, גם בנושא של הטיות קוגניטיביות, גם בנושא של איך נראית המציאות עבור אנשים אחרים. וזה, אתה יודע מה, זאת הזדמנות.
אני חושב שאנחנו לא יכולים לסמוך רק על גורם שלישי.
נכון, אנחנו עושים את זה בעצמנו, ואני חושבת שאנחנו עושים את זה נהדר, ואני חושבת שזה לב הדיון הציבורי שצריך להתפתח, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שזו הזדמנות, זאת הזדמנות לחברה הישראלית לעשות חשבון נפש ולהתעסק בסוגיות, לעסוק בסוגיות שנמנעה לעסוק מהם לכל אורך השנים, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה הזאת היום. זה משהו שיכול, אפשר וצריך למנף אותו לכיוון להתקדמות לחברה בריאה יותר. וזה לפתחם של מקבלי ההחלטות.
בואי נעשה רגע, את נחת נשים נקודה פה בסוף הדברים שלך. אני רוצה עכשיו לשתף אותך ככה, בוא נוריד קצת אנרגיה.
כן.
אולי נכניס אנרגיה כתובה. אני רוצה להשמיע עכשיו את השיר חדש, וקליפ שיצא איתו בסוף השבוע האחרון, והוא בא כדרך ביטוי נוסף למה שאנחנו רואים פה ולאירוע של סלומון טקה. ומיד אחר כך אנחנו נדבר עם אלעד פקדו שעומד מאחורי השיר הזה.
קדימה.
בבקשה. ADL.
יא, אך כמה זה כואב, כמה זה כואב. נשבע שהכדור הזה פגע לי גם בלב. איך אפשר לכתוב ככה נער מלבלב, נער מתלהב? איך יגלה את העולם כשלא נותנים לו להסתובב? למה הוא צריך להיות מושפע ממה שהשוטר חושב? למה השוטר לא יכל להיות טיפה יותר מתחשב? עזוב, למה השוטר הזה בסוף לא יושב בכלא? עזוב, גזענות פאקין ירו פה בילד שיצא מהדלת רק לחפש קצת שקט, לשבת עם החבר'ה, לעשות איתם סיבוב. הוא לא ידע שלא ישוב, זה לא עוד סיפור עצוב, זה חוסר צדק. העונש לא כבד, אז האצבע קלה על ההדק. איך ילד מהווה איום נגד שוטר עם נשק? מה לעזאזל קורה כאן? לך תסביר להורה למה השוטר יורה כאן. בזמן שהנץ' קורה, עוד מקרה קורה כאן, ואף אחד לא רואה או מתעלם. עד שהמצב מתחמם, מתקרר וכלום לא מתקדם. בדיוק כמו הפקקים, מדינה מלאה נזקים, כי עם שרב להבין, כי כשלחשות זה טבעי, קלך ונקדחים. השנאה מעברת ערכים, איזה שבט אחים מרגיש כמו מלחמת אחים. מה קרה לאהבת חינם? עצוב שרק מלחמה מאחדת את העם, עצוב שרק במלחמה מכבדים פה דם. עצוב שאנחנו רואים סטריאוטיפים ולא אדם, והכי קל לראות חדשות ולשפוט מרחוק. הרי הפרד ומשול זה החוק, זה מושרש כל כך עמוק. רק תיכנס לרשתות, תקרא תגובות.
יו, איי ג'י,
תמונת מצב של הרחובות.
יו, בוא תזין הסקט עכשיו, בוא רגע ולמד שיעור ראשון בגזענות, איך זה נולד בי. איזה יופי, וואלה לא נראה, תראה איזה קטע, בכלל לא נשמע. רגע, איך אומרים את השם? נגוסה? נגוסה? תואר ראשון במה? הנדסת תוכנה, דיפלומה, הבורות שלהם, שלהם ולא שלי. יצא מן עסק מרצע והוא בא לקראתי, מצאתי נחת תחת כנפי קהילתי. עם שנלחם על חיי אדם ואדם נשפח שלי, מן היהור ועד גוש דן. אין דין ואין דיין, הצדק מת מזמן, והפחד שלהם זה שתעל לשלב ושזה יגיע, לא יעזור גם אגב. אז תסב על הגב ושים בצד את הדרך אגב. טקסטים על מתים נכתבים כאן ועכשיו, דם החי זועקים לי מן האדמה. דור שלם ארוך עכשיו יציאה למלחמה, לא על שלום ופאק ההבנה. נלחם בשביל לחיות כאן בגאווה שחורה, ארץ אוכלת יושביה, דופקת קפס בפרסיה. תסביך על השחור או זה פאקינג אובססיה? אני הבן החורג של מדינת ישראל, לא מתנצל או מצטער אם אתה שואל. דיים מה שבטוח כלום לא בטוח אם אתה שחור, כי החשד טבעי והשוטר חופר חבור. ילדים לבנים פריבילגים רצים אחרי כדור, צעיר אתיופי רץ בורח מהשיטור. וכשכל הצבועים מורידים את האיפור, ספק יהודים יצאנו כבר מהסיפור. אז אצבע משולשת לכל המזדיינים, התמיכה שלכם לא עוזרת בין הבניינים. אין ערך לחיי שחור, יש ערך לפקקים. רוצים לחזור הביתה, הוא לא יחזור בחיים. ועוד כמוהו, כמה יש שמה בשיקוני, שיושבים על הספסל ולאימא לא חוזרים. אין תקשורת בתקשורת מה שהם מראים, הם יוצאים לך דעה, סופג מה ששופכים. כמה חיכינו לשינוי, יותר לא מחכים. דור חדש לא מפחד להרים את האגרופים. אז אני כאן להישאר, אני לא הולך. מה שיש לי להגיד, אגיד לפני שאתפך. שאצבע קלה על העדק, אני רוטף את הצדק. בן זונה תפס מונית ואני ברגל. אם אתה אוהב רק את הגזע שלך, זה אומר שאתה רק זורע שנאה. ואם לא הגעת לפני בשביל תמיכה, זה הזמן שלך לסתום שבפינה. אם אתה רואה רק את הגזע שלך, זה אומר שאתה רק זורע שנאה. ואם לא הגעת לפני בשביל תמיכה, זה הזמן שלך לסתום שבפינה. נזכור ולא נשכח את אחינו ואחיותינו שנפלו בדרך לארץ הקודש, ואת אחינו שנופלים כאן. הכוח שלנו באחדות מהיבשה.
רינה, מכירה את השיר?
אני האמת היא שומעת אותו עכשיו לראשונה.
אוקיי.
ואנחנו נדבר עם המחבר והיוצר.
נכון, אנחנו... אלעד, אתה איתנו?
אני איתכם, מה קורה?
מעולה. אני אגיד ככה, בהרגשה האישית שלי, אני שמעתי את השיר הזה כמה וכמה פעמים, וזה היה נראה שהכניסו את הכל, את כל הזעם, ואת כל ההרגשה והתחושות, ו... במידה מסוימת את גם את ה... את ה... איך אני אגיד את זה? את סוג של איזשהו אכזבה שיש לנו משאר החברה הישראלית. הכל כזה נכנס למילים ולחן שיושב על איזה ביט ממש יפה. ובום, יש לך שיר. נכון אלעד?
תשמע, בגדול, זה בדיוק התחיל ממה שאתה אומר, אני מכיר אותם כבר לא מעט זמן.
בוא תגיד לנו מי זה אותם.
את אדיאל זמרו, שזה הראפר הראשון, אבי גטאון שהולך בשם אייג'י, ואת אבי יוסף סבת, שהוא הראפר השלישי. ובעצם יש לי היכרות עם שלושתם, אנחנו כזה עובדים ביחד על פרויקטים שותפים, ובאופן אוטומטי, הרי אנחנו מעבר לזה שאנחנו מוזיקאים ויושבים וכותבים ומסבטים כזה דרך האומנות, יש פעמים בחיים רגע שצריך לעצור ולהגיד שנייה רגע, היצירה האומנותית הזאת יכולה לחכות, יש דברים יותר חשובים. חלק מהיכולת ביטוי שלהם לכתוב עם עצמם, הם שתושבים בבתים וכל מה שעובר עליהם בחיים הם כותבים, לפעמים זה מוזיקה ולפעמים זה סתם כתיבה. אז שמעתי את שלושתם ופתאום אני קולט, יש פה שיר, יש פה מסר, אני יכול לקחת את שלושתם, לכתוב מוזיקה, אני יודע בדיוק מה הם רוצים להעביר. אם שמעתם את השיר, אתם רואים כמה מילים שם חדות, הם מאוד מאוד מדויקים, ואמרתי בוא נבנה את הפלטפורמה, ניתן להם את הבמה, וזה מה שיצא.
אלעד, השירים שלך או המוזיקה שלך עוסקת בעיקר בנושא הזה של...
לא, 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 לא. האמת היא שזה בדיוק מה שאמרתי. אני גם לא חושב שיש דבר כזה, זמר מחאה או מפיק מחאה. יש אנשים שאנחנו רגישים כאילו בתור מוזיקאים לכל מה שקורה בסביבה שלנו. אם זה במדינה ואם זה בחיים האישיים. והרבה פעמים... היכולת ביטוי שלנו היא קשורה קשר ישיר למה שקורה במדינה, ועושים דברים כאלה. זה לא שאני יושב בבית ואומר, אוקיי, בוא נכתוב רק על זה או רק על זה. אבל יש דברים בחיים שקורים, ואני אתיופי, ואני גר פה במדינה, ואני לא אדיש למה שקורה, והרבה פעמים.
אולי זה באמת...
דברים כאלה.
אולי זה באמת מסביר, אנחנו ראינו כמה אומנים מהקהילה, שממש ימים ספורים, ככה אחרי המקרה של סלומון טקה, כבר יצאו עם שיר. אנחנו שמענו את בזי בי וגיליה לו שגם נשמע אותם אחר כך.
כן.
וכמובן את השיר ששמענו הרגע. וזה משהו שלדעתי די מאפיין את הדור החדש. זאת אומרת, זה גם בא לידי ביטוי אפרופו בהפגנות. זאת אומרת, כבר הם לא חמודים, כמו שאמרו. וזה גם בא לידי ביטוי בצורות אחרות. זאת אומרת, שאנחנו הרבה יותר ברורים, בין אם זה, ונותנים... מקומות נוספים לביטוי של מה שאנחנו רוצים להגיד, ויצירה אומנותית, בין אם זה בשירה ובין אם זה דברים אחרים, זה גם משהו שבא לידי
בדיוק,
ביטוי.
בדיוק, בדיוק. ואם גם שמת לב, תשים לב שהשמות שאמרת, אם זה בזי והיה לו, תשים לב שהם לא כותבים רק על זה, אתה מבין? נכון. אבל הם לא יכולים להיות אדישים. אי אפשר להיות אדיש למה שקורה פה. ואם אנשים יודעים לנאום, ואם אנשים יודעים לצייר, ואם יודעים לפסל, אנחנו יודעים לעשות מוזיקה. ודרך זה אפשר להעביר גם מסרים את התחושות שלנו. ועל אחת כמה וכמה פה בארץ, שעד שדברים זזים פה, דברים גדולים, כמו, לא יודע, חוקים, או באמת לשים לב ולייסם דברים שקורים במסקנות של ועדות וכאלה, זה דברים שלוקח מלא מלא זמן. אז עד שזה קורה, אם יש פה אומנים, אני מאמין שהשינוי של לפחות של התרבות, של אנשים שיסתכלו עליך ויסתכלו עליך בצורה שווה, ויעריך אותך באופן שווה, זה מגיע מזה, זה מגיע מזה שאומרים, אוקיי, אני אסתכל על באופן אובייקטיבי, לא מתחבר בכלל למילים, לא מתחבר למוזיקה, לא מבין על מה הם בוכים, אבל מה הם יודעים לעשות מוזיקה טובה. אז אני חושב שהשינויים הקטנים, שאנשים מסתכלים על זה ואומרים, בוא נה, הם אומנים טובים בפני עצמם, זה בא לידי ביטוי בזה, במוזיקה.
אני מסכימה איתך,
אני ממש מתחבר, אני אקטע אותך רגע, אני ממש מתחבר, כי אם מקודם אמרנו כמה עבודה יש לנו... בלהעביר את המסרים,
כן.
וכמה זה חשוב שאנחנו ניקח את התפקיד הזה עלינו, זאת אומרת, גם אומנים עצמם מבינים שיש להם תפקיד בדבר הזה, ואם אנשים כבר נמאס להם לשמוע בחדשות ובעיתונות ובכל המקומות האלה, זאת אומרת, יש לנו פלטפורמה או ערוץ נוסף להעביר מסרים, שהוא במוזיקה ושם אנשים קצת יותר, אולי האוזן שלהם פתוחה יותר.
גם מכיוון אחר, אני רואה את זה שבכלל יש איזשהו וייב בשנים האחרונות, אני חושבת, כמו שדיברנו גם על האתיופית בשירה הישראלית החדשה וכולי, של אומנים יוצאי הקהילה שעושים שימוש באומנות שלהם כדי לבטא את הרגשות והתחושות והמצוקות בנושאים האלה הספציפיים, זאת אומרת לא בנושאים כלליים אלא במכוון בהקשר הזה של טיפול בנושא של הגזענות והאפליה בחברה הישראלית.
אני יכול להגיד לך גם למה זה,
כן,
שאני קוטע אותך.
כן, כן.
כי אנחנו פה בארץ המון המון מושפעים מארצות הברית, למרות השוני הגדול. ואנשים בגיל שלי, בדור שלי, שמעריצים אומנים ומוזיקאים וספורטאים אפרו-אמריקאים, מסתכלים עליהם ורואים שהאנשים שברגע האמת לא היו ולא תמכו ולא דיברו ולא צעקו על כל הגזענות שקורה שם, הם אכלו אותה בסוף בצורה הרבה יותר קשה, כי הם איבדו גם את התמיכה של של הקהילה שלהם, הקהילה השחורה. אי אפשר להתכחש לזה, כאילו, אתה יכול לבחור ולהגיד, אוקיי, אני עושה רק מזרחית, או שאני לא רוצה להתעסק עם גזענות, כי אז אנשים יחשבו עליי א', ב', ג', ד', הם גם ככה חושבים עליך ככה.
ומה הפידבקים שאתם מקבלים, אפרופו?
אז בוא נגיד שהתגובות, 95%, 99% הם רק תגובות טובות של אנשים שבאמת מעריכים את זה, לא רק אנשים מהעדה, דרך אגב, ותמיד יש לך את הקומץ, את הקיצוניים האלה, שהם לא יודע מה הולך, מה עובר איתם בחיים. הבן אדם, מה שקרה, רואה יצירה של ארבעה אנשים שישבו בשבועיים, תכנו עבודה, ושמו פה קליפ שלא לא מבייש כאילו שום מוזיקאי פה בארץ, לפחות בג'אנר שלנו, וכל מה שהם בוחרים להגיד עליו, זה תפסיקו להתבחיין ותפסיקו לזה, אז מה, אני צריך עכשיו, אנחנו צריכים להתייחס את הדברים האלה, קיצוניים יש בכל מקום. האמת היא שהדבר הכי חשוב זה מה שזה עשה לקהילה לדעתי, להרבה אנשים שהתקשרו אליי ועצרו איתי קשר, זה הייתה המטרה הראשית, שכאילו, נכון, אנחנו שומעים את יאיו ואנחנו שומעים את החברי כנסת, והרבה פעמים זה לא מגיע בצורה שאנחנו רוצים, לפעמים קוטעים אותם בשידורים, לפעמים מפסיקים להגיד את כל המסר שהם רוצים להעביר, פה הנחנו את זה, אתם רוצים תקבלו את זה, אתם לא רוצים אל תקבלו, והרבה אנשים התחברו לזה ואמרו לנו תודה על זה. אז זה אולי המטרה הכי גדולה
שעוסקה
בעניין הזה.
אני חושבת שזו, דיברנו על זה גם קודם, זו מטרה מרכזית וראויה מעין כמוה, ואני מצטרפת לתודות שאתם שומעים. אני חושבת שזה חשוב מאוד להשמיע את הקול הזה במגוון הדרכים הקיימות, כי אנחנו עוד שם, אנחנו עוד בשלב הזה של המחאה, להשמיע את הקול. אז תודה רבה לך על השיחה.
תודה לכם.
תודה אלעד, ואנחנו נאחל לכם הרבה בהצלחה, ושיאללה, מצפים לשיר הבא.
תודה רבה, זה יגיע.
תודה,
יתראות.
כן, זה היה אלעד פקדו עם השיר המעולה ששמענו, ואת יודעת מה? אולי נעבור לשיר נוסף. הפעם של הזמר בזי בי, דיברנו עליו קודם לכן, הוא היה חלק מההרכב שנקרא KGC,
כן,
זה מצלצל לך יותר מוכר, וגם הוא בחר לבטא את עצמו עם השיר הבא שנקרא זה הזמן.
קדימה.
כן, אני רואה שקרה לנו, בוא נראה. הנה, אתה מגיע.
ברוך השם שעשני יבשה, והלוואי גם בגלגול הבא. הדין על סביב הדלי 19 קליעים באילן תפרה וחבל על הצבר של גשה ומולה מצוקה נפשית של יהודה ביאדגה
זה הקוד כאב של יוסף סלמסה חוסר צדק על סולומון טרפה בלי צלם אנוש על סולומון דקה ומי יחזיר את יאיר מלגמו איך נשכח לאן הולכים ומאיפה באנו כל האמת על ארון מקונן והפליטת כדור על ירדי רפאל לנו מלחמה מודעים לצפי היחיד שחי זה מנגיס דוח בשבי נורו על משקף רם בשלום ירוק צהוב אדום במאבק עד אדום
זה הזמן להתאחד לפני שניקח גדול גדם כולם יחדם עכשיו זה הזמן לשנות את המצב
וזרקו לנו את הדם עכשיו הם גם רוצים לקחת לנו את הנשמות נזונות נתנו לנשים שלנו זריקות כדי למנוע את הילודה שלנו אבל על הפעם וחמתם אנחנו ממשיכים להתרבות שלחו לנו מועלים לא מנוסים כדי לבצע בריתות והזין שלנו עדיין יותר גדול משלהם wanna be so be fuck all your motherfucker זה הזמן
זה הזמן להתאחד לפני שניקחד לפני שניקחד גדול גדול כולם יחדיו עכשיו זה הזמן לשנות את המצב
זה הזמן להתאחד
לפני שניקחד גדול קטן כולם יחדיו עכשיו זה הזמן לשנות את המצב
השם שעשה אני הבשע והלוואי גם בגלגול הבא
זה היה בזי בי עם השיר זה הזמן, ואפשר למצוא איזה קווים משותפים בינו לבין השיר הקודם ששמענו על המחאה שיוצאת דרך המילים. זה מה יש להגיד כרגע. אבל עכשיו אנחנו נעבור לנושא הבא. כן, רינה?
נכון, אנחנו עכשיו נשוחח עם בתיה דרורי סבת, שגם פעילה ויוצאת אתיופיה ויש לה מחשבות שאני חושבת שראוי שכולם ישמעו ויחשפו אליהן בעיקר סביב הנושא של האימהות והמקום שלהן בהפגנה או במחאה שלום לך בתיה
שלום רינה
אז בואי תשתפי אותנו במסר של האימהות. קודם כל, למה בכלל חשוב, או מה היה המקור של המחשבה, לייצר את האפיק הזה של, של המחאה, מחאה שהיא שמורה ושמבטאת קול של, דווקא של האימהות?
כלומר, היא באה בנוסף, בנוסף לכל הדברים שקרו, ראינו מחאה נוספת של האימהות, וזה באמת מעניין להבין למה. למה צריך את זה?
אז קודם כל אני מודה לכם על ההזדמנות באמת לשתף במסרים שלנו של האימהות, ואני חושבת שבשביל לענות על השאלה הזאת רגע צריך לזכור על מה המאבק שלנו בעצם. המאבק הזה הוא מאבק על הזכות לחיים, זאת אומרת יש המון המון רעשי רקע והמון בלי של אינפורמציה, שבסופו של דבר כאשר מזקקים את הקולות ואת כל הרעשים אז נשארים דרישה אחת מאוד בודדה של האימהות בעצם, אל תמהרו להרוג את הילדים שלנו. אנחנו כאימהות שיוצרות את החיים האלה, אנחנו אמורות להיות הראשונות שזועקות את הזעקה הזאת. זאת אומרת, נוטלים חיים של נערים, ובלי להיכנס בכלל לדיון מה קדם למה, אבל יש פה איזושהי תופעה שמדאיגה, ולכן אנחנו כאימהות מצאנו נכון להיות בפרונט, לפחות בהפגנה הספציפית שהייתה הפגנת האימהות. אני חושבת שהרצון שלנו לגונן הילדים, א', הוא רצון בסיסי כמו כל אימא בישראל שמקשיבה עכשיו לשידור הזה ויכולה להזדהות איתו מעמקי ליבה. ודבר נוסף, יש איזשהו חוסר אונים נורא נורא גדול שאנחנו מגיעות לאיזושהי רמה שבה אנחנו מבינות שכל בית של ישראלים יוצא אתיופיה, למעשה כל בית, אני אפילו לא צריכה לעשות איזשהו מבדק כדי לאשש את מה שאני אומרת עכשיו, אני אומרת אותו ככה מדם ליבי, חווה איזושהי התאמרות של שוטרים, וזאת חוויה מקוממת. אני זוכרת שבאחת השיחות שהיה כך שבלב, בעיצומם של האירועים, יצרתי קשר אמא שלי על דברים אחרים שבשגרה, ואחד הדברים שהיא אמרה לי, אני מבקשת, אם יש בכוחך, כמישהי שפעילה אגב, ורינה ציינה שאני בכובע נוסף גם פעילה, היא אמרה לי, אני מבקשת ממך, אם יש בכוחך לעצור את הנערים האלה מלהפגין בכזאת אלימות, שחלילה לא ייפגעו, זה לא התפקיד שלהם, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכות להגן עליהם. ואז כשאני מדברת על חוסר עונים, זה בעצם הנוער מרגיש באיזשהו אופן, בצורה מעוותת אגב, שהאימהות והאבות שלו לא חזקים מספיק כדי להגן עליו. ולכן המחאה הזאת של האימהות היא הייתה כל כך קריטית גם במסרים שלנו בתוך הבית. האימהות רוצות להגיד לילדים שלהם, זה בסדר, אנחנו פה ואנחנו נגונן אליכם ואנחנו נשמור אליכם.
אז מה באמת היה השיח שלכם בתוך הקבוצה של האימהות? מה החששות, מה הדברים שעלו?
ראשית, כמו שציינתי, החשש המאוד בסיסי הזה שהילדים לא ייפגעו. ודבר נוסף, אנחנו מסתכלות גם על האופק, כלומר על העתיד, ואנחנו מזהות שיש המון המון דברים בסיסיים דרך מוסדות חינוך או כל מיני דברים שהילדים שלנו אולי לא בהכרח מקבלים אותם, ואנחנו רוצים להבטיח שהעתיד שלהם ושתהיה להם איזושהי תקווה שתמנע את הדברים שראינו בהפגנה האחרונה. למעשה גם אנחנו האימהות באיזשהו אופן ידענו שהמצוקה הזאת כל הזמן קיימת, וניסינו בכוחותינו הדלים למנוע את ההתאמרות הזאת של השוטרים בילדים שלנו, אבל אנחנו זיהינו ניצנים של חוסר תקווה בקרב הילדים שלנו, והדבר הזה, א', היה אמור כמובן להדיג את כל יושבי ישראל, את כל התושבים והאימהות בפרט, אבל אותנו בטח ובטח, ולכן הזעקה שלנו היא הגבירה את עצמה, ומבפנים אנחנו יצאנו לפעולה.
בחוץ מזה, אני רק מוסיפה ומחדדת שהאימהות למעשה נמצאות במצוקה במשך שנים ארוכות, זאת אומרת, זה אימהות שהיום יום שלהם הוא סביב אותה מצוקה, כששולחים ילד, מה קורה איתו בחוץ שאני לא נמצאת איתו. אז המצוקה הזאת היא נבנתה לאורך תקופה ארוכה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם את לא חושבת שהעובדה שהיה צורך במחאה כזאת, שאגב אני לא יודעת מה העד התעודה הציבורית שהיא קיבלה, האם היא לא כשלעצמה מדאיגה במובן הזה שהיא מעידה על קושי להעביר את המסרים, קושי שדיברנו עליו קודם. זה שיש צורך שאימהות תבונה ותאמרנה, אנחנו חוששות לחיי בנינו, כדי להעלות את הנושא הזה לסדר היום הציבורי באופן הזה.
לצערי הרב הצודקת. אני חושבת שכל הכלים שהשתמשנו בהם, זאת לא הפגנה ראשונה, זאת לא המחאה הראשונה, ואנחנו מזהים שיש תופעה כזאת של שכחה מאוד גדולה, את יודעת, בין מחאות למחאה. אני מניחה שהמחאה הזאת לא תגווע ולא תיעלם עד שאנחנו נציג את הדרישות, את הדרישות שלנו, אבל... אבל בסך הכל, אם אני ככה עונה בצורה ישירה לשאלה שלך, יש פה באמת איזשהו עניין שהאימהות שואלות את עצמם, יש לי בן, האם בהכרח נגזר עליו להיות באיזשהו עימות עם כוחות ביטחון? כלומר, יש פה עוד איזושהי חוויה נוספת, היא העובדה שאנחנו מדברים על זה שהם אומרים, הילדים שלנו, הם... את מדובר בקהילה, אגב, למי שלא מכיר, קהילה שהיא מאוד ציונית, מאוד מחוברת לשורשים היהודיים שלה. ואז גם עולה איזושהי שאלה שהיא כאילו שאלה צדדית, אבל היא באמת יש בה משהו שמעיד על הפגיעות, על הרמה שלה, שבה הם בעצם נפגעו. זה העובדה שאומרים, אבל זה יהודים אל מול יהודים. זאת אומרת, הם באמת מרגישים, שאני דיברתי קודם על החוסר עונים, אז החוסר עונים הזה תוקף אותם פעמיים. פעם אחת העובדה שהן לא מצליחות להגיע לילדים שלהם, ולא בהכר בגלל שהן לא יודעות איפה הם מסתובבים או שהן לא זה, אלא גם כשהם מגיעים אל מול כוחות הביטחון כדי לתת מענה כי אמאות, הן נעדפות, הן לא מקבלות את היחס הראוי. אני שמעתי סיפור על אמא, שבאו ויצרו את הבן שלה בתוך הבית, ועזקו אותו בתוך הבית בעודה מבכה וצועקת, והם פשוט פיזית עטפו אותה, הורידו את הילד בגרם המדרגות, הכניסו אותו לניידת, היא ביקשה להיכנס יחד, אגב, מדובר בקטין, כן?
כן.
היא ביקשה להיכנס יחד איתו לניידת על מנת שהיא תוכל להמשיך ללוות אותו, גם אם לא, גם היכולת השפתית דלה, אבל ללוות אותו פיזית, והם פשוט לא הסכימו לה, היא נאלצה להגיע בכוחות עצמה לתחנה, וגם שם הדירו אותה מכל ההליכים, והתחושה הזאת היא של החוסר עונים,
שזה קורה אצלך בבית שלך, שאתה הגעת אליו אחרי 2500 שנות גלות, בתוך מחירים כבדים ובלתי נתפסים.
זה פשוט ממש...
כן, וגם העניין יהודים אל מול יהודים. עכשיו, אני לא אומרת שחלילה, מישהו שאינו יהודי צריך לעבור איזושהי חוויות גזעניות או מפלות, אבל אני אומרת, הם בחוויה שלהם, כשאנחנו מדברות על להיות אימהות, אז אנחנו אומרים, למה יהודי יעשה דבר כזה יהודי? בייחוד שאנחנו מגיעות, המשפחות שלנו מגיעות מהגולה. כלומר, מהחוויה הזאת של כשאתה אינך יהודי, ואתה נפגע ממישהו שהוא יהודי, והפוך, סליחה, אז אתה עוד איך שהוא אומר, ניחה, אני נגזר עליי, אני בגולה. וכשאני פה,
בבית שלי.
מה קרה לנו כחברה? אנחנו, אגב, גם האימהות מבינות, האימהות הן... הן יותר מסתגלות מהר למציאות חדשה בתור חברה מהגרת, זה נכון לגבי כל העולם וגם כלפי ישראלים יוצאי אתיופיה בארץ, והן אומרות לעצמם, הן מבינות את התמורות שהמחאה הזאת עשויה להפיק בעוד כמה וכמה שנים, ואז הן מגבירות את המאמצים שלהן, כי הן מבינות שהן היחידות שיכולות אולי להוביל איזשהו שינוי משמעותי.
כן,
פשוט לא להאמין, יש חששות שאנחנו יודעים שהם משותפים, שעד שולחת ילד לצבא. אז החשש הוא טבעי שילד עכשיו מוציא רישיון נהיגה. אז החשש הוא טבעי והוא משותף, אבל פה אנחנו מדברים על משהו נוסף. זאת אומרת, בנוסף לכל החששות הרגילים, נקרא להם סו קולד,
יש
חשש נוסף שהוא שייך לכאורה רק לאמהות יוצאי אתיופיה, וזה פשוט לא נתפס.
בדיוק ככה.
אגב, זה פוגע בתוך, בבטן הרכה, גם במבנה של תוך הבית. אני יודעת שזה משהו שלא דובר עד היום, כי הכל היה נורא בחוץ, והכעס כלפי הממסד, אבל גם בתוך הבית, ולפעמים גם יוצר איזשהו פירוק בתוך התא המשפחתי. זאת אומרת, יש לאבות איזשהו... מסתכלים עליהם כאל אבות שאמורים להגן על המשפחות שלהם, והם יצאו למסע, ובמסע הם הגנו עליהם, לא, את יודעת, פיזית.
כן.
פיזית, שמרו על הילדים ועל אנשים, נכון. וגוננו עליהם, ונאבקו עבורם, ונלחמו. הציבור הישראלי לא מסוגל לתפוס בכלל את המשמעות של להיאבק על המשפחה שלך, ולשמור שלא יחטפו את הבת שלך, או חלילה יאנסו את הבת זוג שלך. אנשים לא מסוגלים להבין את התלאות האלו, הבקראונד הוא קריטי בהקשר הזה, כי אז יש איזשהו משפך כזה שלתוך הבית, ואז בתוך הבית המעמד שלך מתערר, ניחה, בסדר, מכירים את המשתנים האלה מחברה מסורתית לתוך חברה מודרנית.
כן, אבל אחרי שכל זה נאמר, אני רוצה להחזיר אותנו, כי אנחנו צריכים כבר לסיים, למסגר את הסיפור הזה. אנחנו, אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שאפשר להגיד על ההתפתחויות האחרונות היא שקהילת יוצאי אתיופיה בישראל הבינה באופן שהוא משותף וחוצה גבולות, במובן הזה של גם מי שנולדו פה, מי שלא נולדו פה, משכילים, שאינם משכילים, דוברי השפה, וכולם ביחד הגיעו לכלל הבנה שהנושא של המעבר בין תרבויות או קשיי הקליטה והשילוב הן לא האישיו. מה שקורה פה במדינת ישראל ועליו צריך לתת את הדגש הוא הנושא הזה של האפליה, בואכה גזענות קשה, בעייתית, ושם צריך להיות הדגש. אז בדברים האלה אנחנו נסיים את הרעיון, ואני רוצה מאוד להודות לך בתיה על הדברים החשובים שאמרת.
שמעת רינה, אני מחזקת את הדברים שלך, ואני רק אומר במשפט, לא לשכוח, בתחילת דברי אמרתי, המאבק הוא על החיים, ועל החיים בכבוד ושוויון, ואסור להתבלבל ולחשוב שחלילה בגלל שזו משפחה, בדברים שלא התכוונתי לומר שבגלל שאנחנו מגיעים עם מסורתיים למערבים, אז זה נגזר לנו, אלא אמרתי שהמאבק הוא על אחת כמה וכמה קשה, ועכשיו נכון, הוא גם, הוא גם בתוך הבית, והוא גם מחוץ אל מול הממסד, והממסד מוכרח כמובן להשתנות, כי אנחנו לעולם נשאר פה שזה ביתנו.
נכון מאוד.
ונשאר
עם צבע אורנו הנוכחי. תודה רבה.
נכון מאוד. תודה רבה לכם. להתראות.
תודה. הרדיו בינתחומי. כן, וכמה מהר הגענו לפינת הדאטה, ומה שאנחנו ננסה לעשות זה לתת אולי איזושהי פרספקטיבה, קצת נתונים. אני חושב שחשוב כשאנחנו מנסים להסביר את עצמנו, רינה, זה קצת לתת לזה איזשהו הקשר מספרי, נתונים, כי אני חושב ש... זאת אומרת, מעבר לדבר על תחושות ועל דברים שאנחנו מרגישים ושקשה מאוד אולי במידה מסוימת לשכנע בהם אחרים, אבל ברגע שרואים מספרית את את הביטוי הזה של מה שאנחנו קוראים לו זעם ואפליה, זה אולי עושה קצת שכל, אז מה אחת לנו?
כמה נתונים, אבל אני אקדים ואומר שהעובדה שהנתונים האלה לא נידונים, ואני לא שומעת את המספרים האלה בתקשורת, מדברת בעד עצמה. זה הלב של המחאה. אז אני אתחיל. אני מדברת על דוח שעשתה אגודת יהודי אתיופיה, ובחן את הנושא של שיטור יתר בין השנים 2007 ל-2017, כשהשאלה היא האם הנתונים האלה חושפים אפליה כלפי ישראלים ממוצא אתיופי מצד המשטרה. אז התשובה לזה היא שמספר התיקים שנפתחו לישראלים ממוצא אתיופי בגין תקיפת שוטר גדל משנת 2014 ונשאר גבוה בין השנים 2015-2017. המחקר שעשתה האגודה בדק את השינויים האלה גם ביחס...
נגיד שכל זה מתבסס על נתונים שהמשטרה העבירה.
נכון. גם על נתונים, גם על נתונים של... סליחה, של... שינויים דמוגרפיים, והמחקר הזה משקלל גם את הנתונים האלה. אז כמו שאמרתי, התשובה היא שהמספר תיקים נשאר גדול. אנחנו מדברים על 600 תיקים ב-2015, 544 ב-2016 ו-593 ב-2017. זה לאחר המחאה, ואנחנו...
המחאה של 2015.
המחאה של 2015.
שבה, אם אני לא טועה, אחד המטרות היו... במסגרת דוח פלמור, זה באמת לבטל או לוודא את הדרך שבה פותחים תיקים.
ליצור, נכון, נכון. כי כשנקודת המוצא היא שצריכה להיות קורולציה, התאמה, בין השיעור של אוכלוסייה מסוימת באוכלוסייה הכללית, לבין שיעור פתיחת התיקים ביחס לאוכלוסייה הזאת. זאת אומרת, לא הגיוני שאם האוכלוסייה המסוימת הזאת היא 1.7 באופן כללי, או כשמדברים על נערים וצעירים בקבוצת הגיל הרלוונטי עוד פחות, לא יכול להיות שאנחנו נראה שהייצוג של אותה קבוצה, כאשר מדברים על נתונים של פתיחת תיקים, מעצרים, קליעה בבית הכלא, יהיו לא פרופורציונל.
וזה למעשה מה שמסביר.
זה למעשה מסביר או מראה לנו איך נראית האפליה, איך היא באה לידי ביטוי. וכשבודקים את הסבירות לפתיחת תיק משטרתי בגין תקיפת שוטר לישראלים ממוצא אתיופי, אנחנו רואים שבין השנים 2015 ל-2017, שאלה השנים שלאחר המחאה, הסבירות הזאת גדלה ב-25%, שזה נתון שהוא פשוט מדהים. מדהים. וגם כאשר משווים את מספר תיקי המשטרה שנפתחו לישראלים ממוצא אתיופי לאורך התקופה, מגלים גם שוני בין הערים. זאת אומרת שכשבחלק מהמקומות אנחנו רואים שיש סבירות כמעט כפולה לפתיחת תיק משטרתי בגין תקיפת שוטר לישראלים ממוצא אתיופי, ויש ערים שאנחנו רואים שהסבירות היא נמוכה יותר, והמסקנה היא שיש ערים שמחזיקות במדיניות מאוד בעייתית ומפלה, כשאנחנו רואים את זה לפי ערים.
ואנחנו יודעים להגיד שהמשטרה מודה שהיא מפעילה שיטור יתר כלפי אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, זה משהו שהיום כבר אומרת את זה רש גלי, ו... פועלת, בואי נגיד ככה, משטרת, עד שהנתונים לא השתנו, נכון, לא נוכל למתוק את זה, אבל
אז
פועלת.
המשטרה, אז המשטרה, במה שקשור אליה, מכירה את הנתונים, ובזמן שבו נכתב דוח ועדת פלמור, הדוח הזה הוא החלטת, זאת אומרת, זה דוח שיצא ממדינת ישראל, ואומץ בהחלטת ממשלה, כך שהנקודה הזאת היא חד משמעית. העלייה במספר התיקים היא לא נעוצה בשינוי דמוגרפי, והיא גם לא נעוצה בשינוי מדיניות במשטרת ישראל, כי אנחנו רואים שהעלייה מתרחשת בקרב ישראלים ממוצא אתיופי בלבד, ולא בקרב האוכלוסייה הכללית. זאת אומרת, הנושא של האפליה פה והשיטור יתר הוא ברור והוא חד משמעי. אני מציעה לאנשים לבדוק את הנתונים, ולא להסתפק במודע שמועבר להם באמצעי, בכלי התקשורת, מפני שהוא לא נותן את כל המידע הזה.
פה מה מביא לפיצוץ וזעם בתחילת הדיון שלנו היום. אז אין ספק שגם לנתונים האלה ולתחושה שהמשטרה מפעילה שיטור יתר כלפי הקהילה, אנחנו רואים את התוצאות שלה.
נכון, לא תחושה, מציאות. מציאות. כל השאלה נכון. היא, המציאות הזאת, האם אנחנו רוצים לשנות אותה או לא. זאת כל השאלה, כי צריך לשנות, זה בוודאי, אין פה שום הצדקה חוקית מאף תחום שהנושא הזה יישאר כפי שהוא.
אוקיי. רגע לפני שהתוכנית שלנו מסתיימת, שיר אחרון להיום. זה כבר השיר של גילי אלו.
אדם היה נושם, עכשיו נשאר רק שם. גם הוא היה איתנו, גם הוא לבש ירוק. גם הוא חשב כמונו שאין צבעים לחוק. יד קלה על הדק, אל תחפש כי אין פה צדק. בן חמי כולל, אתה לא יהודי בכלל. חבל פה על הזמן, הפתרון הוא קל. חוק חוקר, חוק חוקר, סוף הסיפור זל. אל תירא ישראל, אל תירא. זכור יוסף, זכור את סלומון, זכור את יהודה. אל תירא ישראל, אל תירא. זכור יוסף, זכור את סלומון, זכור את יהודה. יד קלה על הדק, גם אתה לקחת חלק. השנאה בוערת, מתפרצת על חלל. אין בנו עוד כוח, לא נשאר מקום לסלוח. עזבנו שמה, אין לנו לאן לברוח. יד קלה על הדק, כחול אומר שמיים. אני רואה אותם ויש לי חושך בעיניים. ואין שום חרטה כאילו דם שלנו מים. פה לא בית, פה לא לב, לומר את זה כל כך כואב. אל תירא ישראל, אל תירא. תזכור יוסף, תזכור
נזכור את סלומון, נזכור את יהודה. אל תירא ישראל, אל תירא, כי אין יוסף, כי אין עוד סלומון וגם לא יהודה. ילקלה על הדק, הקימו ועדה, אוהבים את ההדה, מתי תאמרו תודה? בעיתון מחר כותרת, היורה שוחרר, עוד משפחה מפורקת מחיים אל תוך עפר. יד קלה על הדק, אלוהים רואה הכל, אבל לא אותנו, לא שלנו בגדול. ילדים חורגים ככה אומרים גדולי הדור, האלוהים שלנו הוא בנפש לא ברור. אל תירא ישראל, אל תירא, זכור יוסף, זכור את סלומון, זכור את יהודה. אל תירא ישראל, אל תירא, זכור יוסף, זכור את סלומון, זכור את יהודה. אל תירא ישראל, אל תירא, זכור יוסף, זכור את סלומון, זכור את יהודה. אל תירא ישראל, תעצור.
כן, ככה מסתיים השיר של גילי אלו, יד קלה על הדק. רינה, כן. אנחנו ככה נמצאים לקראת סיום, זו ההזדמנות שלנו להודות למי שהיו איתנו כאן היום, תודה לאלעד פקדו ובתיה דרורי. אני אזכיר שאנחנו משדרים כאן מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM, התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת ביחד, עולים ביחד. אנחנו מצטערים שלא הספקנו לעשות את הפתגם.
אני חייבת לכם שני פתגמים בשבוע הבא, אני רוצה להודות לך, תודה רבה גולן.
אנחנו ננסה לעשות שמשפט אחד יהיה שלך ושלי, אבל אני אצטרך להתאמן עליו מספיק עד השידור הבא. ולסיום נגיד שלתוכנית ניתן גם להזין בפודקאסט או באמצעות סימון ספוטיפיי. אנחנו ניפגש רינה בתוכנית הבאה, ונקווה שעד אז...
תודה רבה לכולם, ו...
רק בשורות טובות.
בשורות טובות.